לכל הצופים היקרים שלנו בשורות טובות והצלחה מרובה. היום כידוע לכולנו יום שבו יש ריבוי תורה בעם ישראל, ברוך השם, כל הארץ מלאה תורה. אני בפתיחת הדברים אזכיר את דבריו של רבנו הרשב"א, שזה בעצם קשור לכל הנושא הזה. כמו שאמרנו בפתיחת הדברים כרגע, שכל עיר, בכל מקום, יום שכולו תורה, והעם צמא לתורה, מנצלים את יום החופשה ללכת לעוד שיעור ועוד שיעור, ואשריהם ישראל. רבנו הרשב"א, בתשובותיו בחלק חמישי, בסימן הראשון שם, דן בעניין של אמירת ואני תפילתי לך השם את רצון, בשבת במנחה. יש בזה כבר מה שכתבו הפוסקים, רבנו הטור, גם מרן הבית יוסף, האחרונים בסימן רש צדי ב' הלכות שבת. הרשב"א מביא עוד טעם נוסף בנושא הזה של עת רצון ואני תפילתי. הוא אומר שבזמן שהרבה עסוקים בשתיית יין, בטיול בגנים, ואדם הולך ופועל בצורה שונה מהם, הולך לבית המדרש, מקיים מצוות, מתפלל, עוסק בתורה, בזמן שאחרים עושים משהו אחר של טיולים ושתייה והתעסקות בנושאים של חולין, והוא הולך ועוסק בתורה, זה בעצם את רצון. כאשר אחרים עושים אחרת והוא הולך ופורש מהם ועוסק בתורה, זה את רצון מיוחדת. ולכן בזמן מנחה של שבת, שזה זמן של חופשה, לא עובדים, אנשים מסתובבים, שותים, הולכים, חוזרים, והוא הולך לבית המדרש להתפלל ולעסוק בדברי מצווה, זה את רצון. כך אומר הרשב"א, לכן תקנו לומר, ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוקים ברוב חסדיך ענני באמת אישך, את רצון. נדמה שגם על יום ה' באייר, יום העצמאות, זמן שרבים הולכים וכל היום עסוקים בזה, בא בנפנופו וזה בא בטיולו, וכל אחד מתעסק בנושאים של חולין, ואנשים מנצלים את היום הזה ללכת ולעסוק בתורה, עוד שיעור ועוד שיעור ועוד הרבצה תורה, אשרי מאשר חלקם. גם אנוכי הצעיר זיכני השם יתברך להיות בכמה מקומות היום ביום הזה. אתה רואה את הצמאון הרב של הציבור בכל רחבי הארץ, מגיעים בכל מקום, באותם עשרות, מאות, ממש מקומות רבים כל כך, לעסוק בתורה, אשריהם ואשרי חלקם. יש עכשיו את התקופה של ספירת העומר, בין פסח לשבועות. כל אחד ואחד מבין, מכיר את התקופה הגדולה הזאת של ההכנה למתן תורה. ניגע בכמה נקודות בנושאים הללו של תורה, של הבנה מהי תורה. יש מעשה שמסופר על רבנו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, שהיה רבה של ירושלים. הוא היה אחד מגדולי הדור, נפטר לפני 91 שנה בשנת תפרש צדי ב', שנה אחר כך בתרצג נפטר רבנו החפץ חיים, הוא נפטר בתרצב. הוא היה רבה של ירושלים, פורסם מאוד בתורתו, בקדושתו. והוא היה גם כמובן מנהיג היהדות התורנית, היהדות האותנטית בירושלים, ובכלל ממנהיגי היהדות בכל העולם כולו. היה את התנועות החלוציות, האלה שהיו רחוקים מתורה, הציונות החילונית, שהתנגדו כמובן לרב ולכל מה שהוא בעצם היה מייצג. אחד מהם, אחד מאותם אנשי התנועות הללו, לחמו ברב. הוא היה הפעיל שכל הזמן ניסה להפריע את הרב ממלאכתו התורנית והמשך הרבצת התורה והעמדת דת על תילה. אותו יהודי שהיה כאמור רחוק מהתורה, יום אחד נפל למשכב. מצבו הידרדר, ולהכיס או מסיבה אחרת, הוא הושפז בבית החולים של המיסיון. כידוע שרבני ירושלים לחמו בבית החולים של המיסיון בכל הכוח, כי זה לא היה סתם בית חולים גרדה, זה היה גם מקום שבו הם גם הפיצו את משנתם כדי ללכוד יהודים חס ושלום ברשתם. אז היה איסור גורף, והנה אותו יהודי, הוא הושפז שם, אבל מצבו הלך והידרדר והטיפול שלהם לא הועיל. מספר חברו של אותו יהודי, שגם הוא היה חבר באותם תנועות, אומר, הבנתי שהאפשרות היחידה כדי להציל אותו זה רק לאשפז אותו בבית החולים שערי צדק, שכמובן שייך ליהדות התורנית, דוקטור ולך ידוע, מי שניהל וייסד את המקום. והנה, הוא אומר, באתי לשם, הוא דיבר שם עם אחד מהמנהל או אחד מהמנהלים, ועלה סירה, ואומר, מה פתאום, יהודי שנמצא כרגע בבית החולים של המיסיון, יש חרם גמור על המקום הזה, אני לא יכול לקבל אותו פה לאשפוז. הוא אומר, אמרתי לעצמי, מספר אותו חבר, שמצבו של אותו יהודי הוא פשוט כפסע בינו לבין המוות. אם לא ניקח אותו עכשיו למקום שיתפלו בו בצורה טובה, אז הוא פשוט עוד זמן רב כבר לא יהיה איתנו, לא יהיה את מי להציל. אבל אותו בכיר בבית חולים, מנהל או כאמור אחד מהבכירים, סירב. אומר, הלכתי בלית ברירה אל רבה של ירושלים, הגאון הרב זוננפלד. הוא היה בשעת ערב מאוחרת, הרב יושב בביתו עם גמרא גדולה ועוסק בתורה בהתבדה ובחשק, בשקידה גדולה מאוד כדרכו. אמרתי, כבוד הרב, מחילה, יש פה עניין של פיקוח נפש, אולי הרב יכתוב מכתב אל בית החולים שיקבלו אותו, את היהודי הזה החולה. הייתי בטוח שהרב הסתפק במכתב. והרב שמע שיש פה עניין של פיקוח נפש, קם ממקומו, סגר את הספר, לבש את מעילו העליון ויצא את הבית, ואני ככה פשוט, הוא רץ ואני דולק אחריו, והרב פשוט יזדרז, סחרו עגלה או כל כלי תחבורה אחר, וטסנו מהר אל בית החולים. הרב נכנס שם אל המשרד, דיבר עם אותו מנהל, אמר לו, כבודו, אולי דוקטור לרפואה, אולי יודע לנתח בצורה בחירה, או כל טיפול רפואי אחר אתה עושה בצורה מצוינת. אבל אתה גם דוקטור להלכות פיקוח נפש, אני פוקד עליך לקבל את היהודי הזה לטיפול פה בבית החולים. טוב, הרב אמר, עושים מה שהרב אומר בלי שאלות, קיבלו אותו, ואכן הוא הושפז שם. אכן, הטיפול הועיל, וכעבור זמן קצר הוא יצא משם בריא כאחד האדם. חבר שדאג בשבילו, שדיבר עם הרב, וגם שמספר את הסיפור, אומר, לא סיפרתי לו שהרב דאג לו, כנראה אני מעריך שהוא חשש שאם הוא ידע שהרב דאג לו, הרב שהוא כל כך מתנגד לו, לצערנו הרב, אז אולי רק מהעובדה הזאת הוא יחלה שוב ושוב פעם, שוב פעם מפה למשכב, לא סיפרתי לו. אז הוא אומר, הוא לא ידע, אבל ברוך השם הוא עברי. והנה יום אחד פתחו, הקימו איזה יישוב חדש, איזה קיבוץ חדש, יש שם באזור הגליל, ואותו יהודי שכבר כאמור עברי וחזר לעצמו, נעם שם בטקס חנוכת הבית, ומספר לכולם שאנחנו פה ממשיכים בפעילות הציונית שלנו, תוך מלחמה ביד השחורה של הרב זוננפלד וחבריו, ככה הוא אמר, אפר לפומר, ככה הוא אמר. מספר אותו יהודי, החבר שדאג לאותו פעיל, אומר, במקרה הזה אני כבר לא יכלתי לסבול, לא יכלתי לעמוד. ומה צעקתי ואמרתי, תן כבוד לרב שיציל את חייך. אומר, כל הסובבים לא הבינו מה קורה איתי, הרב זוננפלד, איך הוא הציל את חייו, מה הקשר? ואז סיפרתי לי את הסיפור הזה, איך דאג הרב לאותו יהודי. טוב, אין ספק שמי שמכיר את גדלותם של רבותינו, לא מתפלא מהסיפור, זה דרכם כל הדורות לפעול הכל על פי דרך התורה, בלי שום שיקולים אישיים, בלי שום נגיעות. אבל זה רק נותן עוד כהבנה, עוד כצוהר להבין מהי דרכה של תורה. ללכת לפי מה השם אלוקיך שואל מעמך, בלי שיקולים, בלי כל מיני פלפולים, בלי נגיעות אישיות. דרך התורה, רבותיי, מחנכת אותנו. ללכת בדרך הישרה והנכונה והטובה, לפעול, ובחרת בחיים, לבחור בדרך הישרה. וזה לא פשוט, האדם שרואה את מי שפועל נגדו, שבצב קשה, ושמע, אני לא אפגע בו, אני גם לא אפעל לטובתו, גם לא קוב לא תקובנו, ברך לא תברכנו. אבל כשאדם שואל מה התורה רוצה ממנו, אם אני יכול לפעול למענו, אני יכול להציל אותו, אין שום שיקולים אישיים. אם לפי ההלכה צריך להשפז אותו במקום אחר וזה יכול להועיל, וזה ככה ההלכה אומרת, אני אעשה מה שההלכה אומרת. זו דוגמה אחת מיני רבות על העניין של אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כל התקופה הזאת של פסח, חג החירות, בעצם חג החירות הוא החירות, היא החירות הגשמית. החירות האמיתית, רבותיי, זה חג השבועות. הרי כל יציאת מצרים היה מה שאומר השם יתברך למשה רבנו שם במדבר, כשהוא חוזר למצרים, בדרך למצרים, אומר לו, ובהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, יציאת מצרים שזה החירות הגשמית, אבל זה הדבר האמיתי בחירות, זה להגיע לחירות הרוחנית שאדם יכול לשלוט ברגשותיו, ברצונותיו, במאווייו, לשלוט בתאוות שלו, זה חירות אמיתית. אם אדם היה יוצא ממצרים, בואו בעצם נתאר לעצמנו ציבור צופים יקרים, אחד מעם ישראל, אותם מאות אלפים ביותר, מאות אלפים זה רק מגיל 20 ומעלה, ורק בני זכרים, אבל מתוך כל אותם המונים, מיליונים, היה אחד מחליט שהוא מתחמק מהשיירה ונוסע לסין, או בכלל נדמה לקובה, ולא רוצה להגיע להר סיני. מגיע לשם, אומר, שמע, אני בן חורין, הייתי שנים במצרים, עכשיו אני בן חורין. והוא אבל ממשיך בתאוות שלו, ברצונות שלו. שום דבר במשהו בעצם כבול למאווייו, שום דבר פה לא השתנה. הוא לא בן חורין. הוא רק בן חורין ברמה הגשמית, הפיזית, ברמה הרוחנית הוא ממשיך לשלוט ברגשותיו, ומאווייו ממשיכים לשלוט בו. ממשיכים בעצם לנתב אותו. מה החירות הרוחנית האמיתית? החירות האמיתית זה החירות הרוחנית. זה דברי רבי יהושע בן לוי, תרף נקרא עוד כמה שבועות, את פרק 60 במסכת אבות. אמר רבי יהושע בן לוי, כל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ושם הוא מוסיף ואומר, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות, שאין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. דרך אגב, רבי יהושע בן לוי מוזכר פעמיים במשנה. כאן בפרק 60 במסכת אבות, ובמשנה האחרונה, המשנה האחרונה של כל המשניות, סוף מסכת עוקצין, סוף פרק ג', אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לצדיקים שי עולמות. באמת, הוא מוזכר פעמים רבות כאמורה בדברי הגמרא, במשנה רק פעמיים, ואם נתבונן נראה שגם זה לא פשוט, כי הפרק האחרון של מסכת אבות הוא הרי לא ממש משנה, זה ברייתא שנו חכמים בלשון המשנה, זה לא ממש משנה, ומרן ראש הישיבה שליטה בשיעוריו, השיעור השבועי, אמר שהפרק השישי נוסף במיוחד כדי שיהיה מפסח ועד שבועות, יש הרי שש שבתות, אז שיהיה לשבת השישית גם עוד פרק. אז זה לא ממש משנה, ובמשנה האחרונה בעוקצין שהוא מוזכר, כתבו המפרשים, ככה גם כותב מרן אחידה שם בפתח עיניים, שגם המפרשים שלפניו כתבו שכמה ראשונים בפירושם למסכת עוקצין לא פירשו את המשנה האחרונה. כלומר, הם לא גרסו אותה, וככה המשנה הזאת לא נמצאת בגרסה שלהם. אילו באמת רבנו הרמב״ם בפירוש המשניות פירש גם את המשנה האחרונה בשם רבי יהושע בן לוי. כלומר, היא כן הייתה בגרסתו, ולכן כתבו האחרונים, כותב רבנו הרשש, רבי שמואל שטרשון, שאומר רבי יהושע בן לוי מוזכר רק פה במשנה במסכת עוקצין. באמת, יש שלא גרסו, אבל הרמב״ם כן גרס את זה, ולכן הרמב״ם מונה את רבי יהושע בן לוי כאחד מן התנאים, כי הוא גרס את זה במשנה. אבל לפי אותם ראשונים שלא גרסו במסכת עוקצין, את המשנה הזאת נמצא שבעוקצין הוא לא מוזכר כי שם לא גורסים. באבות זה ברייתא, זה לא משנה ממש, אז נמצא שאין כמעט מקור לכך שרבי יהושע בן לוי הוא תנה. אז באמת יש בזה דיון בראשונים, כל אחד לפי גרסתו. זה בדרך אגב, זה נושא בפני עצמו. אז רבי יהושע בן לוי אומר לך, אל תקרא שם הפסוק חרות על הלוחות, אלא חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. הסיפור הזה עם הרב זוננפלד מראה על בן חורין לגמרי. הוא לא קבול לאף שיקול אישי, לאף נגיעה אישית. הוא עשה מה השם אלוקיך שואל ממך ברמה הכי הכי מוחלטת. אין ספק, אולי גם במאמר המוסגר שמסתכלים על היום הזה, להיות עם חופשי בארצנו, זה משפט מפתח בשיר התקווה. להיות עם חופשי בארצנו. החופשי בעצם שהוא בן חורין, זה מי שעוסק בתורה. כאשר לא גדלים על עסק התורה, אלא על חופשיות שהיא סך הכל סינתטית, היא לא נכונה. היא אולי חופשיות וירטואלית, שהיא לא מהותית, זה חופשיות. גם על החופשיות הזו אפשר עוד להתווכח, כאשר כפופים לאומות העולם ולאמריקאים ולאום וכל מיני גורמים בינלאומיים וכן הזה הדרך. אבל נניח שזה נקרא החופשי בארצנו, אבל זה ברמה הפיזית. החופשיות, האדם הוא בעצם בן חורין, זה כאשר הוא עוסק בתורה, הוא גדל בתורה, הוא הולך לפי דרך התורה. בעצם יש דבר חשוב, דבר מרכזי, כלומר כל מה שקשור לתורה, זה עניין של כבוד תורה. כאשר אדם באמת גדל בתורה, הוא מגיע להבנה שבן חורין הוא עוסק בתורה, הרי כתוב בגמרא מסכת קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, כלומר מה שמנטרל את היצר הרע, מה שבעצם מוריד את הכוח שלו, מה שבעצם משבית אותו זה עסק התורה. בראתי יצר הרע, אומר השם יתברך, מה בעצם אבל מנצח אותו? בראתי לו תורה תבלין. אז זה יפה מאוד, אדם עוסק בתורה, הוא נהיה בן חורין, ביחד עם עסק התורה צריך שיהיה כבוד תורה. כבוד תורה זה כבוד התורה עצמה, כבוד למי שעוסק בתורה, לנושא דגלה, לגדולי הדור, וזה בעצם מורי ורבותיי דבר מרכזי מאוד, חשוב מאוד. הרי זה גם מה שאומר רבי יהושע בן לוי באותו מאמר, כל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. עלבונה של תורה הוא דבר נורא. בת קול, כל יום, אנחנו לא זוכים לשמוע את זה, אבל כל יום בת קול אומרת הדבר הזה, עלבון של תורה, פגיעה בכבוד התורה, הוא דבר נורא. כל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. באמת, אפשר לשים לב, רבותיי, לסעיף הראשון בהלכות ברכת התורה. האמת היא, זה סעיף ראשון, כי סימן ממזיין בחלק אורח חיים עוסק בברכת התורה. הסעיף הראשון בסימן הוא מהסעיפים הקצרים בשולחן ערוך, הוא לא ממש הסעיף הראשון בהלכות ברכת התורה, כי כבר בסימן ממוו, הסימן הקודם, הסעיף האחרון שם עוסק כבר בהלכות ברכת התורה, אבל בסימן הזה, סימן ממזיין, הסעיף הראשון הוא מהקצרים ביותר בשולחן ערוך. ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. שש מילים, סך הכל, עוד פעם, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. כן? כמובן, כל ברכה צריכה שתהיה בזהירות, בכוונה, לשים לב כל מילה ומילה. לקיים, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא, לקיים מילי דברכות, הכל בצורה בהירה, בלי לבלוע מילים, אבל יש משהו מיוחד בברכת התורה. קודם כל אפשר להבין גם בסברה הפשוטה, שזה, אתה שם בעצם מבקש על כל הדורות, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי כל עמך בית ישראל, אדם בעצם מבקש על עצמו ועל צאצאיו, שלא תשכח התורה מפי זרו, שלא תמוש התורה מפי זרו. כן, הרי יום ההזכרה, מחר יום ו' באייר של רבנו מרן הגאון רבי שאול הכהן ראב"ד ג'רבה, שזכה דור אחר דור, דור אחר דור, עד ימינו, של גדולי תורה. בין אותם צאצאים, מרן הגאון רבנו משה חלפון הכהן, ובין דודו רבנו הגאון הגדול רבי מרדכי עמיס הכהן, וגם מרן הגאון רבי רחמים חייכויטה הכהן, שלושתם היו מגדולי גדולי רבני ג'רבה, ורבי עמיס הכהן היה גם ראב"ד טוניסיה כולה, הם שלושתם צאצאיו, וכן דור אחר דור. וכמו שמספר מרן ראש הישיבה, שהוא ראה בכתב ידו, שהוא כותב יהי רצון שלא תמוש התורה מפי זרי וזרע זרי עד עולם. הוא זכה דור אחר דור, דור אחר דור לגאוני עולם. בדורנו כולנו הכרנו את רבנו הגאון רבי ניסים הכהן, שהיה גם רם בישיבה. כן, גאוני, דור אחר דור. ואדם מתפלל על צאצאיו, חייב שיהיה בדבקות, חייב שיהיה בשמחה, להיזהר בזה מאוד. אבל יש פה עוד נקודה. לפני הנקודה הזאת אני אתן סיפור קצר שסיפר רבנו גאון ישראל מרן ראש הישיבה בשם רבנו מופת הדור מרן הרב עובדיה. מספר ראש הישיבה כך, שכאמור בשם מרן זצ"ל, להבדיל בין החיים, על ערבי, ערבי לשעבר, שהיה גר ברצועת עזה, היה משתף פעולה, מעביר מידע חיוני אל שירותי הביטחון, אל רשויות הביטחון, והנה יום אחד ארגוני הטרור עלו על עקבותיו, והוא בעצם נאלץ לברוח אל תחומי מדינת ישראל וקיבל מקלט. אבל ברוב הקשר שלו עם עם ישראל, האהבה לעם ישראל, הוא רצה גם להתגייר, נכנס ללמוד את כל לימודי היהדות, את כל המצוות, ובינתיים הוא כבר החל לשמור תורה ומצוות. מסתבר שבשבת הוא היה עושה איזה מלאכה, כי גוי ששבת עושה איסור, אבל התחיל כבר לשמור. אומר מרן הרב עובדיה, נגיד בשעה 4 בצהריים נקבע לו הגיור. יש קבלת מצוות והמילה והטבילה, את כל התהליך שכל פרט ופרט הוא חייב שיהיה בצורה, כמובן, זה חובה שיעשה. גם זה וגם זה וגם זה. הוא כעבור, התהליך החל, ובסופו הוא נהיה יהודי לכל דבר. אומר מרן זצ"ל, אמרנו לו, תשמע, אתה בבוקר ברכת ברכת התורה, כי הוא כבר נהג כמו יהודי כבר זמן לא קצר. ברך ברכות, התפלל, ברכת ברכת התורה. אבל אתה כרגע יהודי, שברכת בבוקר היית גוי. זה לא תופס לעכשיו שאתה יהודי, אתה לא קיימת את המצווה, את החובה לברך. טוב, אתה עכשיו מחויב לברך שוב ברכת התורה. אתה חייב הולך ללמוד, להגיד דברי תורה, אתה חייב לברך ברכת התורה, לא קיימת את חובתך. אומר מרן הרב עובדיה, לא ראיתי מימי אדם שמברך בכזה התלהבות. ונהיה אנחנו וצאצאינו וערב נא. אשר בחר בנו מכל העמים, מוריי ורבותיי. כי זה בשבילו פעם ראשונה שהוא מברך את זה לא כמו מתלמד כהכנה לגיור, אלא כיהודי ממש. איזה התלהבות בברכת התורה. זה מרן שליטה אמר את זה בשיעור השבועי, מופיע גם בעלונים. הבאנו את זה גם במשך השנים באלון ילדי גאולה, שם בשלעי אלון בית נאמן. אפשר לדעת, רבותיי, לא צריך להיות גר כדי להתלהב בברכת התורה. כל יום, גם בברכת התורה, גם באהבת עולם. ותן בלבנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. אבל יש פה עוד כמובן נקודה נוספת. המקור של הסעיף הזה, כמו שכתוב בטור שם במקום, זה הגמרא בשתי מקומות, בנדרים דף פ"א, במציע דף פ"ה, שתיהם בדפי הפ"ה. נדרים פ"א, כן, פ"א ובמציע פ"ה. על הפסוק בנביא ירמיה, מי החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי אליו השם ויגידה על מה עבדה הארץ. זה בימים הקשים של חורבן בית ראשון, לפני כ-2400 שנה. מצב קשה ביותר, אפשר לראות במגילת איכה, את המצב הלא פשוט, איך היא ישבה בדד, ממש צער גדול. ונשאלה שאלה, אולי השאלה הכי אלמנטרית בתקופה היא, על מה עבדה הארץ? מה גרם לחורבן הארץ? אז אומרת הגמרא, שאלו גם את החכמים, זה הרי אומר הפסוק, מי יהיה חכם ויבן את זאת? גם נשאלו הנביאים את השאלה הזאת, ומי אשר דיבר פי אליו השם יגידה? אשר דיבר פי אליו השם, זה הנביאים, ויש גרסה ככה גם בתור, ומלאכי השרת, גם מלאכי השרת נשאלו את השאלה, מה גרם לאובדן הארץ בימי חורבן בית שני? ולא פרשו, לא ידעו לפרש, לא ענו לשאלה הזאת. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמר על עוזבה מתורתי, אמר רב יהודה, אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה. היה פה באמת כמו שהר"ן מבאר בשם רבנו יונה, הר"ן נפטר למעלה מ-100 שנה אחרי רבנו יונה, שניהם היו בגירונדה שבספרד, הר"ן היה כשתי דורות אחריו, נפטר כ-120-115 שנה בערך אחרי רבנו יונה, אולי 110 שנה, למעלה מ-100 שנה אחרי רבנו יונה. אז הר"ן, רבנו ניסים, מביא בשם רבנו יונה, הסבר כזה, הוא אומר, החכמים והנביאים לא פירשו למה. למה לא ידעו להסביר? כי באותו דור עסקו בתורה. ואפשר גם להבין שעסקו בחשק, בהתמדה, עסקו בתורה. אז בהסתכלות הפשוטה על המצב, אפילו יותר מהסתכלות פשוטה, הייתה שאלה, למה חרבה הארץ הרי עוסקים בתורה? אבל הקדוש ברוך הוא שיודע מחשבות בני אדם, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, ככה אומר השם לשמואל הנביא. הוא אמר, נכון שעוסקים בתורה, אבל לא ברכו בתורה תחילה, לא הייתה מספיק חשובה בעיניהם כדי שיברכו עליה. לימוד תורה, בלי כבוד תורה, זה מביא לחורבן. כמובן, הכל לפי דרגתם, אנחנו לא מבינים בדורות כאלה גדולים, לפי דרגתם. לא ברכו בתורה תחילה, אולי יש כאלה שפרשו, אולי עניין שברכו, אולי לא ברכו בכוונה, אבל פשט הדברים לכאורה שלא ברכו בכלל, אפשר לזה אולי יותר יבואר לפי הפוסקים. שבקר התורה די רבנן, וככה גם הלכה למעשה אנחנו נוקטים, הרי זה דיון גדול בפוסקים, הרי יש גמרא במסכת ברכות, שם דף כף בערך, כי שם השם יקרא אבו גודל ללוקנו, שבקר התורה, בקר התורה מן התורה. וזה דיון גדול, הרב שאגת אריה, מרבותינו הגדולים, שדן בזה. המסקנה של מרן הרב עובדיה, על פי דברי מרן בסימן רשתת בשולחן ערוך, שבקר התורה די רבנן. ועוד מסתבר שאם בתקופה היא של חורבן בית ראשון, עדיין עוד לא תקנו חכמים את בקר התורה כחובה, היה מסברה צריך להבין שמי שמכבד את התורה יברך לפני הלימוד. אז הם לא עשו איסור ממש כי עדיין לא תקנו. אנשי כנסת הגדולה עדיין לא תקנו, זה היה בדור שאחר כך, בתחילת בית שני, אולי שתי דורות אחר כך. אז לכן איסור ממש הם לא עשו, אבל לא חשבו על הרעיון לברך. ולכן היו צריכים מעצמם, לעצמם לנהוג בברכה, למרות שעדיין לא תוקנה. זה ייתכן צריך עוד לעיין בזה. כל פנים, מכאן נפסקה ההלכה. ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. כמה יש חשיבות בכבוד תורה, בברכת התורה, בהתלהבות מתורה, ובעצם העניין של כבוד, הכבוד הגדול לנושא דגלה, לאלה שבעצם עמלים בתורה בקדושה ובתאורה. להוסיף בכבוד התורה, בכבוד לבני הישיבות, אלה שמחזיקים את העולם, בכלל בדורנו אנו. הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, זה פסוק שנאמר על הגאולה, ועלייך יזרח השם, אבל משתמשים בזה גם לימי הגלות. איזה חושך, איזה ערפל, אתה רואה את הביזוי כבוד התורה, את הצערנו אחינו שעדיין רחוקים, אנחנו באמת בתפילה מלב אוהב לכל יהודי שכולם יזכו לחזור בתשובה שלמה ממש בקרוב. אבל אתה רואה את הזלזול בבני הישיבות. אצל, שוב, יש הרבה כאלה רחוקים שאוהבים את בני הישיבות. אבל לצערנו יש כאלה שעדיין לא הגיעו להבנה הזאת. בכל מיני נושאים, נושא של פרזיטים והשתמטות, וכל מיני מילים שאין מאחריהם ולא כלום. אבל אדם שעוסק בתורה, שמחזיק את העולם, שמקיים את העולם, הגמרא מסכת מכות דף י', עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. לולא שערי ירושלים שעוסקים בהלכה, לא היה יכול דוד לנצח במלחמה. מה שבעצם משמן את גלגלי המערכה זה בני הישיבות בירושלים, בכל הארץ, בכל העולם שעוסקים בתורה. זה האור הגדול, זה כנר מצווה ותורה אור. אבל באמת, להבין מה זה להוסיף בכבוד התורה, כמה שאנחנו יותר נכבד את התורה, ואת נושא דגלה, ואת בני התורה, אלה שעמלים בתורה, בקדושה, בתאורה, בשמחה, נקרין גם החוצה. המסר שמעבירים אחינו התועים, שכאמור הכל באהבת ישראל ונזכה שיחזרו בתשובה, המסר הוא שאצלם זה האור הגדול. הם הנאורים, הם נלחמים למען הנאורות, כן, בשם הנאורות, בשם הנאורות והדרך הליברלית כביכול, הם גם מנסים לאסור אירועים בהפרדה במרחב הציבורי, כן, זה ודאי ליברליות לשמה, בשם דאגה כביכול לציבור אנשים וכן הזה הדרך. אבל הם, אנחנו הנאורים, וצריך לדעת שאדרבה, אין לך חשיכה גדולה יותר מהאדם שנמצא בשיא החשיכה, הוא בטוח שהוא באור. אני אתן לכם דוגמה. כתוב, החושך יחסה ארץ והערפל לאומים, נראה שזה בעצם הולך מהקל אל הכבד. כי החושך הוא פחות חמור מהערפל, ולמה? אדם בחושך, הוא יודע שהוא בחושך. הוא לא רואה כלום, אז הוא מחכה עד שמישהו יעיר לו. בערפל יש איזו אשליה שאתה רואה קצת קדימה. אני לפני כמה שנים התארחתי באולפני התאגיד, התאגיד השידור הישראלי ברחוב קרמיניסקי בתל אביב. היה שם כרב מרצה אורח, ושם בסייעתא דשמיא היינו עד קרוב לשתיים בלילה. אני יוצא מתל אביב לכיוון דרום, כיוון, אני מתגורר בשנים האחרונות מאז נישואיי בקריית גת, ואני נוסע עם האוטו בכביש 4, והיה ערפל גדול. אתה רואה 2 מטר קדימה, אתה יכול לנסוע במהירות לא מופרזת, אתה יכול לנסוע, אבל באיזה מקום אתה לא רואה הרבה. והכבישים, גם בחושך, גם ערפל, באיזה מקום אני אמור לפנות לכביש 35, זה כביש אשקלון חברון, ושם באמצע יש קריית גת. ערפל, אני נוסע, ואני, בלי שהייתי מתעשת, הייתי יכול איכשהו למצוא את עצמי חלילה ברחובותיה של, של בית להיה, או של אני יודע מה, איפשהו שם כן, בעזה. כן, אני כמובן אומר את זה בעל הצע, אבל אני כבר עובר את הפנייה שלי, אבל אני לא מרגיש כי יש בו ערפל. למה? אם היה חשוך לגמרי, הייתי, זו תובנה שאני הבנתי, אם היה חשוך לגמרי, הייתי עוצר בצד, לחכה שמישהו יעיר לי. אבל יש פה ערפל. אני נראה לי שאני באור, ואני כמעט הייתי, ואז הפעלתי את מכשיר GPS שהראה לי איך לחזור חזרה. כלומר, זו דוגמה שערפל חמור יותר מחושך. מי שנמצא בשיא החשיכה, אבל הוא בטוח שהוא באור, הוא לא מנסה לחפש את האור, כי הוא אומר, אני באור. הוא נמצא בשיא החשיכה, הוא טועה ונופל ונחבל, ומגיע לדמה, כאמרו, לבית להיה ובטעות, כי הוא לא יודע שהוא בחושך. זה מי שהם שקוראים לעצמם הנאורים, כאשר הם בשיא החשיכה, במרחק שנות אור מדרכה של תורה, אתה רואה את בתי החינוך, בתי החינוך, אני יודע אם זה הגדרה, אבל את בתי הספר, על כל התחלויים של מערכת החינוך, שלא על פי דרך התורה. במקום לעצור, להגיד, אם זה כזה חשיכה נוראה, בוא נלך לדרך התורה, כי נר מצווה ותורה אור. אבל שמכניסים לעצמם לראש את הניסיון לשכנע את עצמם, שהם נמצאים בדרך של האור הגדול, זה מה שגורם להם לא לחפש את האור. כי אין לך חשיכה גדולה יותר ממי שנמצא בשיא החשיכה, הוא בטוח שהוא באור. אז קניין מצווה ותורה אור, לחזק את הכבוד לתורה, לדעת שאנו נמצאים באור הגדול הזה, האור שבו עם ישראל צועד אלפי אלפי שנים, להוסיף עוד תורה ועוד אהבת ישראל ועוד קשר לתורה ועוד לרומם את אלה שעוסקים בתורה. יזכנו השם רבותיי בתקופה הזאת שיש כל כך הרבה אויבים מסביב שמנסים לפגוע בעם ישראל, אם זה השלטון הפרסי וכל הארגונים שמסביב שמקבלים את ההשראה מהשלטון הזה. חרבם תבוא בליבם וקשת אותם תשברנה, הוראת גדולי הדור להוסיף אבינו מלכנו, רבנו גאון ישראל מרן ראש הישיבה, שנושא את מסע הדור על ליבו הטהור, ביחד עם ידידו ורעו רבנו מרן הראשון לציון הרב עמר, עם עוד מחכמי הדור, גדולי הדור, שהורו לומר אבינו מלכנו, לומר 2 פרקים ממעמקים ישיר למעלות, ישראל נאי להרים בפתיחת ההיכל, להתפלל להשם שיומר די לצרותינו, שיפר את עצת אויבינו, רבותיי, ונראה בגאולה השלמה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, יהיו ברוכים ובשורות טובות.